עסקנו בעזרת השם בפרשת מטות מסה, השבת נקרא פרשת מטות ומסה, אז כתוב נתחיל אולי במטות, ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם מחוץ למחנה, ויקצוף משה על פיקודי החיל, אומרת התורה, ויאמר אליהם משה, חייתי, אין כל נקבה. איננה היו לבני ישראל בדבר בילם למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת השם. משה רבנו כועס בפרשת שבוע, למה? כי עם ישראל יוצאים ומשאירים את הנקבות. הרי סוף סוף, דרך אגב, ואתם רואים כמה הפרשות הן מתגלגלות. כן, מטות קשורה לפנחס, ופנחס קשור לבלק. כל ההצעה הזאת של בלק להחתיא את עם ישראל עם בנות מדיין, וכתוצאה מזה נלחמים במדיין ומשאירים את הנקבות. אז משה רבנו אומר, הלא אין היו בדבר בילם למסור מעל בהשם על דבר פאור. ולכן, אומרת התורה כיוון שכך, כיוון שכך, שהוא כתף, נשכחה ממנו את ההלכה של הלכות גאולי נוחים, הלכות כלים, איך מתארים כלים. ולכן כתוב, וידבר אל עזר, הכהן אל אנשי הצבא יוצאים במלחמה, זאת חוקת התורה, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. כלומר, בגלל שמשה רבנו כועס, אז נשכחה ממנו ההלכה, ובא אל עזר ואומר את ההלכה במקומו. והתורה אומרת בשלושה מקומות משה רבנו כועס, ובשלושתם בא לידי טעות. אז קודם כל, סתם אולי לחבר אתכם לדבר אחר שהוא קשור לזה, מה הם שלושת המקומות? אז אתם יודעים, יש גמרא בחולין, בדף קוף למתת, הגמרא אומרת משה מן התורה מניין. גמרא שם מביאה כל מיני רמזים. אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר את פניים ביום ההוא. אסתר, מה הרמז שלה בתורה? אומרת התורה, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי ביום ההוא. וכיוון שאסתר זה דומה, וחוץ מזה מגילת אסתר זה אסתר פנים, אז ממעלה זה הרמז. אמן מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין. כשכתוב משה מן התורה מניין, דרך אגב, לכולם צריך רמזים, כי אמן לא נמצא איפה? בתנך, בתורה אמן לא נמצא בחמש חומשי תורה. כנ"ל אסתר לא נמצא בחמש חומשי תורה, אז היא צריכה רמז. אבל משה מן התורה מניין, אומרת התורה, בשגם ובשר, ויהיו ימיו 120 שנה. אומר רש"י, בשגם זה אותיות משה ובשר. תגידו לי, למה צריך משה מן התורה מניין? למה? כל התורה זה משה. היה אפשר להגיד משה מן התורה מניין, שנאמר, וידבר השם אל משה למור. מה צריך רמז? אז רש"י כותב, בשגם זה גימטריה משה, ובשר, והיו ימיו 120 שנה. באמת ידוע שמשה רבנו נולד בזין, נפטר בזין, מלמד שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים יום ליום, שנה לשנה, אז כיוון שהוא נפטר והיו ימיו 120 שנה, זה מתחבר לנו עם בשגם. אבל יש עוד הסבר יפה, ראיתי אותו אצל הרב לוינשטיין. הוא אומר, בשגם הוא בשר. כלומר, אל תיתן במשה רבנו להגיד שהוא היה מלאך. משה זה דמות מאוד מבלבלת, כי מצד אחד כתוב בבראשית רבה, במדרש רבה כתוב, ומשה איש אלוהים, חציו ומעלה איש, חציו ומעלה אלוהים. יש חשש שבן אדם יתאה לומר שמשה רבנו הוא אלוה. לכן באה התורה ואומרת, בשגם, משה, הוא בשר. וההסבר, והרמז של הרב לוינשטיין אומר, בשגם. שלושה מקומות משה רבנו חוטא, ראשי תיבות שגם, שין, שעיר חטאת, שהוא ויקצוף משה על אהרון, ג' גאולי נוכרים, זה הפרשה שלנו, ומם זה מם מריבה. אז זה יוכיח לך שמשה כעס, זה מוכיח שהוא בשר ודם, והוא לא מלאך. כיוצא בזה, דברים דומים, לא דומים, אבל אותו מסקנה. יש כלי יוקר, הכלי יקר הרב אפרים מלונצ'יץ, חי לפני 500 שנים לערך, והכלי יקר כותב דבר פלא. כתוב, ויהיה לחיש מבית לוי, בא ייקח את בת לוי. אומר הכלי יקר, איזה פסוק לא צנוע זה? מה צריך לספר לנו את ה... שמישהו בא, אמרם, לקח את יוכבד, וכתוצאה מזה היה להם ילדים? זה הפסוק אולי, לכאורה, למה צריך לגלות את זה? אומר הכלי יקר, שלא תיתה במשה, ותגיד כמו... אצל אומות אחרות שאומרים, יש בן אלוהים, יש, כן, אתה עלול לטעות במשה, לכן דע לך. לא, לא, דע לך, משה רבנו אדם, הייתה לו אמא והיה לו אבא, הוא לא אין זה ישן. דרך אגב, אנחנו לא באים להקטין את משה, אדרבה, אנחנו באים להגדיל אותו, כן, כי משה רבנו בבחירה, הוא לא באיזה היה מלאך, בבחירה נהיה משה רבנו, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות השובה בפרק 5 הלכה א', רשות ביד כל אדם להיות או צדיק כמשה או ראשה כירובן. ולכן הנקודה הזאת שבשלושה מקומות משה מגיע, אחת הנקודות פרשת שבוע, אומרת התורה, תדע לך, אתה כועס, אתה תבוא לידי טעות. לא תרתח, איך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף כ"ט, לא תרתח ולא תחתי. נכון, מי אומר את זה? אליהו הנביא אומר את זה לרבי יהודה, לא תרתח ולא תחתי. ולכן אם אתה לא תרתח, אתה לא כועס, לא תבוא לידי טעות. דבר דומה שחזל גם כן לומדים מפרשת שבוע, זה גמרא מסכת פסחים, אם אני לא טועה בדף ס"ו, הגמרא אומרת, כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, אם חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, מנהלן ממשה. על משה כתוב, ויקצוף משה על פיקודי החיל, מה כתיב בתרם, וידבר אל הזר, על כהן, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש וכו'. זאת חוקת התורה, כל אשר יבוא באש. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, חז"ל אומרים, מנהלן, מאיפה לומדים את זה? מאלישע הנביא. אלישע הנביא אומר למלך יהודה, לולא פני יהושפט, למלך ישראל, לולא פני יהושפט, אם הביט אליך ואם מרקע, הוא כועס על מלך יהודה שהתחבר למלך ישראל? אומרת התורה, מה כתיב בתרי? מה כתוב על אלישע? ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. נסתלקה ממנו נבואה שהוא היה צריך איזה מיוזיק, הוא היה צריך מוזיקה כדי להחזיר לו את אותה נבואה. למדנו שאדם אדם שכועס, מסתלקת ממנו החוכמה ומסתלקת ממנו הנבואה. רב אלישע וישליצקי מספר על איזה מומחה לחקר המוח שדיבר איתו מהדסה עין כרם, אחד המומחים לחקר המוח שדיבר איתו בהדסה עין כרם, ואמר לו, תדע לך שמדעית אדם שכועס מקפיא תאים במוח, אז אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. רב אלישע כתוב את זה בספר שלו, ראיתי את זה באחד הספרים שהוציאו לזכרו, שהוא אמר, הרב אלישע אמר לאותו מומחה, תדע לך שאין לי ספק, אין לי ספק שאם היו עושים מחקר גם על מתגאה, גם על גאווה, זה יהיה בדיוק אותו דבר. כי באמת בחז"ל כתוב גם כל המתגאה, אם חכם וחכמות לא נתאג ממנו. אז הוא אומר, אין לי ספק שכאילו התוצאות המחקר יהיו דומות גם בגאווה. אז זה נקודה ש... מפה נצא בעזרת השם למידת הכעס. זה נקודה בפרשת שבוע שקשורה למידת הכעס. אז אנחנו רוצים לדבר קצת בגנות הכעס, עוד לפני שנדבר על הגורמים לכעס, והאם לכעס יש מקום ומה הטיפול בכעס. אז בואו נתחיל סתם קצת בגנות הכעס. חבר'ה, אנחנו כמעט שאין בן אדם שלא מגיע לו מדי פעם כעס, אז מה אנחנו עושים? אז בואו נתחיל בזה שרבי חיים ויטל, שהיה מקובל עצום, כותב שכל העבירות, אומר מורי ז"ל, הארי ז"ל, מורי ז"ל זה הכוונה לארי, ומורי ז"ל היה מקפיד מאוד על עוון הכעס, אומר שזה העוון הכי גדול בעולם. למה? שכן בניגוד לעבירות אחרות שהן פוגמות באיבר מסוים שקשור לאותה עבירה, כשאדם כועס הוא פשוט מטריף את הנשמה שלו, כמו שנאמר פסוק מפורש, טורף נפשו באפו, הוא מעיף את הנשמה החדשה ומקבל נשמה טרפה במקומה. ולכן אומר הארי ז"ל, אומר רבי חיים ויטל, צריך להקפיד מאוד לא לכעוס. הוא כותב שם כהערה שגם כשהוא לימד את אחיו רבי שמואל והיה מתכעס עליו תוך כדי הלימוד, אז הארי ז"ל אמר לו, אף על פי שמדובר בלימוד תורה, תשמר מאוד מהכעס. כן,
מה בזה הכעס שונה
מגאווה? כן, טוב, לגאווה יש זה טיפול אחר, גאווה זה תועבת השם כל גבל לב. בכעס חז"ל אומרים שהאדם מטריף את הנשמה שלו, בגאווה לא כתוב שהוא מטריף את הנשמה שלו, כעס זה הטרפת הנשמה. טוב, זה נקודה אחת. נקודה שנייה שגם כן זה אולי יש דמיון לגאווה, הנקודה השנייה זה כאילו עובד עבודה זרה. מכירים את הגמרא מסכת שבת, הגמרא אומרת, המשבר כליו וחמתו, כל פעם כדי להצחיק אני אומר באמא של אשתו, סתם, חמתו לא חמותו, המשבר כליו וחמתו, המקרע בגדיו וחמתו, המפזר מעותיו וחמתו, יאי בעיניך, המפזר מעותיו. מכיר את האלה שסטק מתעצבנים, זורקים דברים? אומרת התורה, יהי בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך היא אומנותו של יצר הרע. היום אומר לך עשה כך וכך, ומחר אומר לך עשה כך וכך, עד שרואה בית עבודת כוכבים והולך ועובד. אתם קולטים כאילו מה חז"ל אומרים על כעס? כעס עבודה זרה. לכן זה מסביר את דברי הגמרא במסכת נדרים. הגמרא אומרת, כל הכועס אפילו שכינה אינה כנגדו, שנאמר, רשע בא לדרוש, כן, כגובה אפו, אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. ואם זה לא מספיק, בעל התניא אומר, אפילו אסור להתחבר לכעסן, כי זה כאילו אדם נצמד לעבודה זרה. אתה אומר עצמך, כאילו, תמיד, שאני למדתי את הגמרא הזאת, הייתי כאילו טעים עצומה, מה קרה? על מה זה יושב? שחז"ל אמרו, כאילו אין לו, כאילו עובד עבודת כוכבים, מה קרה? אז שנים הייתי בתימה, אבל כנראה שהתשובה היא הכי פשוטה בעולם. מי שכועס, אין לו אלוהים. הבנת? כאילו, בדיוק, עוד עשרה. יש, היה פה איזה אדם בסדרות בשם ניסים אסידו. אתם לא מכירים. לפני כמה שנים, כאילו, הזדעזעתי לראות, דקרו אותו במועדון פה בנתיבות, יהודי, שורשי פה בסדרות, כאילו, משפחה שורשית בסדרות. ואתה שואל את עצמך, כאילו, איך זה קורה? סתם, מידת הכעס. אדם נדלק, בסוף מגיע גם לרצח. אין לו אלוהים. כל לקועס כאילו עובד עבודת כוכבים. זה היום ונורא. אבל זה התוצאות של הכעס. ולכן באה התורה ואומרת, זה מאוד מסוכן. עוד אומרת התורה, כעס הוא בעצם גם חולי לגוף ולנפש. ארוחות צדיקים כותב, כשם שהגרב הוא חולי הגוף, כך הכעס הוא חולי הנפש. ובכלל, ארוחות צדיקים אומר, מביא לידי תחתוניות, דאבון לב, חיליון עיניים, הרבה, הרבה מאוד דברים שהם גם פוגעים לא רק בגוף, לא רק בנפש, אלא גם בגוף האדם. כתוב, הסר כעס מלבך והעבר רעה מכל בשרך. משמע שהכעס גם פוגע לא רק בנפש, אלא גם בגוף. אז זה נקודה שקשורה גם לכעס. עוד דבר שחזל אמרו, כעס בחק סילים ינוח. איך אתם מבינים את זה? אז אפשר להסביר את זה שכעס וחק סילים ינוח, כאילו רק טיפש כועס. כי למה אתה מלווה איתך את הכעס? לא יודע מה, קיללו אותך, אמרו לך שתמות, תגיד לבן אדם אחריך בעזרת השם, נתנו לך וואן, תחזיר תרשף לעין, תחזיר לבן אדם פנס. אבל למה אתה מלווה איתך עם ה... למה אתה מלווה איתך את הכעס? כעס וחק סילים ינוח, למה? אפשר להסביר את זה באופן יותר עמוק. אפשר להגיד שלמה כעס שוכן אצל טיפשים, כיוון ש... ההסבר הזה, סליחה, שכחתי להגיד, כי רק... ולכן חזן אמרו, רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. לכן, כי למה אתה... למה לך להתרגז? כאילו, תפריד את המוקשים האלה. פגעו בך, תפגע חזרה, אבל למה אתה מלווה איתך את הכעס? זה כעס בחק סילים ינוח, הסבר 1. אבל הסבר שני שראיתי, זה שבעצם כעסן הוא רחוק מנקודת החוכמה. למה? כי א', הוא לא יודע להוכיח אחרים. קשה, הוא לא יודע, הוא עובר בנקל על הוכח תוכח את המתחה ולא תיסה עליו חטא, לא תיקח על הגב שלך חטא. הוא לא יודע להוכח אחרים, והוא גם לא יודע לקבל תוכחה. זה רחוק מהחוכמה. למה הוא לא יודע? יש לנו את הגמרא הזאת במסכת גיטין בדף ז', הגמרא שם מספרת על רבי חנינה בן גמליאל. מה אומרת לו? למה להטיל אדם ממעט הרע בתוך ביתו? שהרי אדם גדול הטיל למעט הרע בתוך ביתו, וביקשו להכיל אותו דבר גדול. אומרת הגמרא, מי הוא אותו אדם גדול? רבי חנינא בן גמליאל. מה ביקשו להכיל אותו? עבר מן החי. שואלת הגמרא, עבר מן החי? השתא בהמתה של צדיקים, אלא הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם צדיקים, לא כל שכן? הרי הבהמה של רבי פיחס בן יאיר לא אכלה אוכל לא מאוסר. אתה רוצה להגיד לי שרצו להכיל את רבי חנינא בן גמליאל עבר מן החי? תשובה, לא, ביקשו להכיל אותו עבר מן החי, לא אכילו חס שלום. הוא לא אכל חס שלום. מכל מקום, אז תראו למה כעס בחק סילים ינוח, כי האדם רחוק מנקודת האמת, הוא בעצם רחוק מנקודת החוכמה. אז מי אומר, כעס בחק סילים, הוא לא מקבל תוכחה, והוא לא יודע, הוא לא יכול לקבל תוכחה, והוא גם לא יודע להוכיח, הוא לא יודע גם להוכיח אחרים. אז זה רחוק מנקודת החוכמה. אני אגיד יותר מזה, הוא גם רחוק מנקודת הפרנסה. אמר רבי מני בר פטיש, יש גמרא, אמר רבי מני בר פטיש, כל הכועס אפילו פותקים לו גדולה משמיים, נוטלים אותה ממנו, מנהלן, מאליאב. אליאב, כתוב שכששמואל רצה למשוך למלך את אחד הבנים של ישי, אז ישי הציג אותם לפי גודם. הוא הביא בהתחלה את אליאב. מגיע אליאב. שמואל הנביא פתוח שמדובר במשיח השם. עד שהשם אומר לו, לא, 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 אל תאבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מהסתירו, כי האדם יראה לעיניים. והשם יראה ללבב. אז מה אתם חושבים? ששמואל טעה לחלוטין? לא! אומרים חז"ל, אליאב היה צריך להיות מלך ישראל. רק כיוון שזה לא מסתדר עם השיר אליאב, מלך ישראל, חי חי, סת. רק כיוון שאליאב כעס, ואיך הרף אליאב בדוד, אז הסתלקה ממנו המלכות שלו, ועברה לרעהו הטוב ממנו, לדוד המלך. כלומר, מה? מה אתה רוצה לשאול? ואיך הרף אליאב ודוד זה אחרי הסיפור ולא לפני. בסדר, נכון. אז כנראה שחזל כשהם אמרו את ואיך הרף אליאב ודוד, הם התכוונו להגיד שמדובר באיש כעסן. בסדר? כאילו אליאב הוא כעסן, ולכן הסתלקה ממנו המלכות.
אתה צודק, כי לכאורה ברוך הרף אליהו ודוד זה אחרי המעשה. טוב, שאלה יפה. אני חושב, כתירוץ אני חושב שהכוונה היא שאליהו כעסן, אז הוא לא ראוי למלכות. זה לא מידה שמלך צריך להיות סבלן, כן, כמלכה בית דוד. אז מכל מקום, זה הנקודה של כעס. דרך אגב, לחבר אתכם, יש תורה בליקוטי מוהר"ן. הרבה פעמים, כאילו, אתה קורא ליקוטי מוהר"ן או ליקוטי עצות, אתה אומר לצורך, כאילו, מה הקשר? לא תמיד מוצאים את הקשר. לא יודע, למשל, בן אדם שכואבות לו הרגליים, מזלזל בכל המועד. אתה אומר לצורך, ריבונו של עולם, מה זה קשור? הרבה כאילו דברים ברבי נחמן שהם עמוקים מאוד, פשוט שגם הם אמיתיים, אבל אתה לא מוצא להם קשר. אבל יש תורה ברבי נחמן, תורה בליקוטי מוהר"ן, שבן אדם לפני שפותחים לו את ברז הפרנסה, מעמידים אותו בניסיון של הכעס. אם הוא עומד בזה, נפתח הברז, הוא יזכה לפרנסה גדולה. כלומר, לפני שבן אדם יזכה לאושר רב או לפרנסה מסוימת, הוא לפני כן יקבל איזה ניסיון בכעס. חשבתי לעצמי, לא תמיד אנחנו מוצאים קשר בין דברים של רבנים מאוד עמוקים לבין דברי חז"ל. אבל כאן זה, נכון? זה רבי, אולי מה שעומד מאחורי מה שכתב רבי נחמן זה רבי מני בר פטיש. כל הכועס, אפילו פוסקים לו גדולה משמיים, נופלים אותה ממנה. טוב, אז זה הנקודה של בגנות הכעס. אז חשוב לציין את הנקודה הזאת, שכעס באמת זה לא דבר פשוט. אני לא נכנס אפילו לספרי הקבלה שמדברים על כעס באופן של תעריף של צומות. כאילו חז"ל לקחו את הכעס, אמרו אדם כועס 150 תעניות, זה פעמיים פי דלת. אתה אומר לצלך כאילו חז"ל נתנו לזה משקל מאוד גדול, ועכשיו ממילא זה מובן. טוב, זה היה קצת לצאת איזה חובה בגנות הכעס, אבל מה שורשים? מאיפה בא הכעס? מה השורש של מידת הכעס? אז יש ספר שנקרא שערי קדושה, בטח כולכם מכירים אותו, של רבי חיים ויטל. שערי קדושה זה של רבי חיים ויטל, הוא עושה שם ניתוח גדול של המידות, דרך זה שלכל אדם, אומר רבי חיים ויטל, בכל אדם יש ארבע יסודות: עפר, מים, רוח ואש. בכל אדם יש לו ארבע יסודות. עכשיו תבינו, היסודות האלה הם לא יסודות גשמיים, כלומר אי אפשר להדליק פרלמנט לית קצר מאש אצל בן אדם, פשט, נכון? אז זה יסודות רוחניים, בסדר? נגיד את זה ככה, היסודות הם רוחניים. כאשר בכל אדם יש יסוד דומיננטי יותר ודומיננטי פחות. לדוגמה, אם בן אדם יש לו דומיננטיות של עפר, הוא יהיה עצלן, כמו שכותב במסילת ישרים בפרק ה', והאפריות, החומריות היא גז, נכון? הוא כותב שם, אמר הצוין שחל בדרך, הרי בין הרחובות, מי שהוא עצלן, מי שיש לו הרבה יסוד עפר בתוכו, מה לנו כללים שהוא קם ב-12, חכה לארוחת צהריים פה, כן? מה לנו כללים? סתם, הוא צריך לעבוד על זה, להקטין אולי את היסודות האלה. אני פעם אמרתי, מיסוד הרוח, יש יסוד הרוח, זה אוהבים לדבר. אמרתי פעם שזרוק אותי עם נהג אוטובוס, לפעמים לא יודע מה, טיול, כל האוטובוס חורף, אני יכול לדבר עם הנהג כאילו ממטולה עד אילת. בקיצור, למה? אני חושב שאני מיסוד הרוח, יהי רצון שנעשה עם הרוח, עם הדיבורים האלה דברים טובים. אבל הנקודה הזאת היא של היסודות הם רוחניים. אומר האריז"ל, מה זה קשור למידות? אומר האריז"ל, מהיסודות נמשכים המידות, ולכן האריז"ל נותן כל מיני דוגמאות כאלה ואחרות, כמו שאמרנו עכשיו על העצלנות. אבל כותב האריז"ל לענייננו, אומר האריז"ל, ומיסוד האש נמשכת הגאווה ובכללה הכעס. שמעתם? ביותר מדויק כותב ארוחות צדיקים, הכעס היא תולדה של מידת הגאווה. ופה אני רוצה להעיר הערה מיוחדת. קודם כל להוכיח את הדברים ממש פשט. אתם יודעים, הייתי בעבר היו זמנים, הייתי מדריך מעגלים, נני, 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 אותה כפר. סתם, בקיצור, בעבר היו זמנים, הייתי מדריך מעגלם. אחד מהמערכי שיעור היה מערך שיעור מאוד מיוחד. אמרתי להם, חבר'ה כיתה י"ב, אמרתי להם, חבר'ה, תחשבו, אתם הולכים לסופר. בן אדם ממלא עגלה יפה בסופר, למעלה ביצים, קקאו, אבקת אפייה, ומישהו זורק אותך לעגלה ועושה אותך עוגת הבית. מה אתה עושה לו? חבר'ה שמיניסטים, כתבתי בלוח את התשובות. כל אחד אמר כי יד השם הטובה עליו. אחד אומר נותן לו וואן, שותל אותו באדמה. אחד אומר אני מכניס אותו לתוך העגלה, עושה אותו עוגה. בקיצור, ברוך השם, אחד קמצן אמר לי, אני קודם כל חייב טוב בעגלה. אמרתי לו, גבר, עוד לא העברת בקופה, אתה לא צריך לשלם כלום. נלחץ, כבר נלחץ. אבל אמרתי להם, אני רוצה להמשיך את הסיפור. אתה בא לתת לו את מרפק חייך, ופתאום אתה רואה בן אדם עם משקפי שמש, מקל נחייה, שאומר לך, סליחה, סליחה, אני לקוי ראייה, אני עיוור. מה אתה עושה? כולם התפנצ'רו. שטויות, מלווה אותו לקופה. אומר לו, לא קרה כלום. בעצם, במילים אחרות, מה שהוביל אותנו לכעוס, היה האגו. כשהתבטל האגו, אז ממילא גם התבטלה, התבטל הכעס. כשחזל רוצים, חזל אמרו את זה ב... אני חושב שחזל אמרו את זה כדוגמה. כתוב שם, יש מילה מנחה, בסיפור עם הלל הזקן, לא עלה אתכם. עם הלל, שניים מתערבים ביניהם על 400 זוז, מי מצליח להצמן את הלל? רק דיוק, דיוק. אתם יודעים, כל סיפור אפשר ללמוד אותו בצורה פשטנית, ואפשר לראות, אפשר לדייק טיפה. בדיוק, נכון, אחד אומר, לוקח על עצמו את המשימה, אז הוא מחליט למצוא נקודות תורפה. אז הוא לא בא להלל הזקן כשהוא נמצא באמצע שבוע, קורא לו אמצע שבוע עם התנאים הכי טובים בבית המדרש, קורא לו בכבוד מי כאן הלל הזקן, וגם שואל אותו שאלות בהלכה. נהפוך הוא בא בשישי כשהלל הזקן בבית המרחץ, חופף הראש שם, פה הוואי נגיד קסקסים האדום, קורא לו בזלזיל, זלזול, מי כאן הלל, מי כאן הלל, ולא שואל אותו שאלות בהלכה, אלא שאלות מאנציקלופדיית אביב, בריטניקה לנוער, למה הראשים שלו בבליז גלגלים. כאן הוא גם עוקץ אותו, כי הלל הוא בבלי, אומר לו, למה יש לך ראש חציל? הלל אומר לו, כי הם ילדות טיפשות. בקיצור, אבל יש מילה מנחה, זה אני מקטר, יש מילה מנחה בסיפור. מי כאן הלל, מי כאן הלל? אני בני אני. שאל שאל שאלה, שאל בני שאל. כן בני כן. אתם יודעים כמה פעמים כתוב בני? אני לא יודע, 15, בערך 15 פעם בני, 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 בני. מה חזל רוצים ללמד אותנו במילה המנחה הזאת? שהלל הזה כן מסתכל עליו כמו בני. אז ממנו מבטל, כשמתבטא לו האגו, אז ממנו מתבטל את הגאווה. יש משל למה הדבר דומה. כך פה בחור, נער תיכון, כיתה י' א', ישן, ישן על השולחן. כנראה בלילה עשה המון מצוות, לא שיחק חס שלום פוקר טקסס הולדם, תראה, עשה המון מצוות ביום עייף, הניח הראש, בא מישהו דפק לו צעקה באוזן. אותו אדם באינסטינקט, זה לא, אולי אפילו לא, הוא אנוס, חפש כיסא קרוב לתת לו בראש, עד רבה אם הוא שובר, זה עוד נקודות סתם. קיצור, סיטואציה דומה, יכול להיות אדם, אותו אדם, 10 שנים אחר כך מפתח קרס בירה, תינוק ישן עליו, אותו צעקה, קסל כדעתך שתחפש כיסא, במקסימום תדבול מוצץ בערק, תיתן סתם, במקסימום אתה תחפש להשתיק את הילד. מה השתנה? הנקודה היא שבני, כלומר, כשמסתכלים אחרת על המציאות, כשמסתכלים אחרת על המציאות, כשמבטלים את האגו, אז ממנה מתבטל את הגאווה, וזה הנקודה הראשונה. זה הנקודה הראשונה שחשוב ל... והיא נקודה אמיתית, תראו, זה לא... זה... ברור שגאווה היא מפעילה את הכעס. פשט, גם ככל ש... גם ככל שבן אדם יותר גאה, הוא יותר קפדן, הוא יותר כעסן. ולכן חזל מצמידים להילל את מידת הענווה. ענוונתנותו של הילל בסיפור הזה. למה? מה קשור? או איך הסיפור הזה נגמר? איך הסיפור? אומר לו, תפסיד 400 ועוד 400 והילל לא יקפיד. הילל לא ייחס. אתם רואים? למה לא ייחס? כי בני, כי אין לו אגו. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה שהרב קוק כותב, ש... המידה הזאת של מידת הכעס היא יכולה לנבוע גם מתוך זה שלבן אדם יש ציפיות גדולות מעצמו, וכשהן לא מתממשות, אז ממילא זה מוביל אותו למפח נפש ולכעס. אז מה תגידו לי, לא צריך שיהיה לאדם ציפיות מעצמו? פשוט שכן, פשוט שכן. איך אומר בתנא דבאליהו רבא, לעולם יאמר יגיד אדם מתי מעשה יגיעו לידי מעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. נו, אז איך עושים את זה בלי לכעוס? צד אחד אתה רוצה להיות בשמיים, מצד שני אתה נמצא במנהרה תת-קרקעית. תשובה, תעשה לעצמך, בוא נגיד ככה, סרגל, תקראו לזה סרגל מאמצים, סולם, כלומר תציב לעצמך מטרות, לא מטרות על, אלא מטרות משניות. לאט לאט גם תגיע למטרת העל, לאט לאט גם תגיע לפסגה. אז זה הנקודה הראשונה, כמו בטיפוס על הר, לא ברגע אחד מגיעים לאברסט, יש כל מיני חנים, כל מיני מקומות שבהם אתה נכון? נמצא בלילה, מעביר את הלילה, אחר כך עולה וכו'. וזו הנקודה שגם כן יכולה להוביל ל... יש עוד כל מיני גורמים, עיניים טובות, הסתכלות בעיניים טובות על המציאות, אמונה אפילו. הייתי אומר, אפילו אמונה יכולה לשפר את, את מידת הכעס. אולי גם נדבר על זה בעצות. אולי נדבר על זה בעצות, אז גם חסרון אמונה יכול להוביל לכעס, ולהבדיל אמונה היא דבר שיכול להרחיק את האדם מהכעס. זה קצת הגורמים לכעס. לגבי כעס כמידה, האם אפשר לכעוס מתישהו? או שכעס לא בבית ספרנו לגמרי? האם כעס זה דבר שכן אפשר, כן אפשר שהוא יהיה, כן אפשר שהוא יקרה? אז תראו, תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות דעות בפרק א' כותב שיש מצווה ללכת בדרך האמצע. הרמב״ם אומר, מצווה ללכת בדרך האמצע, כמובן, לא במצוות, בדעות. כן, זה לא שבת, כן, שבת לא, שבת למה לא? שם תהיה קיצוני. אבל בדעות, במידות של האדם, כן, יש מצווה. אומר הרמב״ם, תדע לך, זה דרך הישר. זה גם הקיום של המצווה, דרך אגב, זה מצווה מדאורייתא לשיטת הרמב״ם, והלכת בדרכיו. אבל זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא שכתובה בתורה. ולכן אומר הרמב״ם, לא יותר מדי קבצן, שהרי כתוב פתוח תפתח נתון תיתן לא תקמוץ את ידך לא תאמץ את לבבך. צד שני, לא יותר מדי פזרן, שהרי כתוב בגמרא במסכת כתובות דף נון, המבזבז אני מבזבז יותר מן החומש. אלא דרך האמצע להיות נדיב. כך כותב הרמב״ם לגבי כל המידות. לא יותר מדי עצב ועונן וכל חייו במראה שחורה. צד שני, לא יותר מדי שוחק ומתעולל, שכך אמרו חכמים, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. אלא יהיה שמח. הוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. הרמב״ם ככה מדבר על כל המידות כולם. אבל יש שתי מידות שהרמב״ם אומר שמצווה לברוח מהם מן הקצה אל הקצה. אומר הרמב״ם, מה הם? כעס וגאווה. כעס וגאווה. עצבות היא אפילו לא מידה. ככה הרב קוק במידות הראיה, הוא כותב שזה המצאה של בני האדם. לכן אין לה מקום. אתה צודק. אתה צודק. לעצבות אין מקום. צודק. אבל כעס וגאווה, אומר הרמב״ם, אין להם מקום בכלל. וגם בחינוך. גם בחינוך, איך הרמב״ם קורא לזה? כן, כעס הפנים. בפנים? שמח. מאושר, רוקד. דרך אגב, אולי אפשר למצוא לזה מקור לרמב״ם הזה. מקור יותר קדום. בן זומא אומר, איזה הוא חכם, איזה הוא גבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא באיזה הוא גיבור, מה כתוב? איזה הוא גיבור? הכובש נצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים גיבור, ומושל ברוחו מלוכי דיר. אז כתוב, מה זה טוב ערך אפיים? טוב ערך אפיים גיבור ומושל ברוחו. מה ההבדל בין ערך אפיים למושל ברוחו? ערך אפיים זה כעס חיצוני. מושל ברוחו זה גם כעס פנימי. מי שמושל ברוחו הוא יותר גדול מלוקד עיר, מסטיבן סיגל, כמו בסרטים, שהוא נלחם בעיר שלמה, והוא לא יוצא עם פגע. קיצור, זה... הוא יותר גדול מלוקד עיר. אבל אפשר למצוא לזה מקור. האם כולם מסכימים עם דברי הרמב״ם האלה? אז מסתבר שהמסילת ישרים בפרק י' מידת, בביאור מידת הנקיות, מסכים עם הרמב״ם. וכותב שאין מקום לכעס. אולם. נכון. אולם. אני אגיד משהו. אולם. ברם. יש זוהר. הזוהר כותב, כיוון שהם המידות של השם. כיוון שהמידות בשורשם הם אלוהיות. אז ממילא חייב שיהיה להם מקום. האורחות צדיקים מטפל בזה בהקדמה שלו וכותב שלכל מידה יש מקום. רגע, גם הרב קוק, אני בכוונה הלכתי לפי הזמנים. לכל מידה יש מקום. הוא מביא שם משל לתבשיל. כמה זמן אתה מבשל את אותו תבשיל? אבל ודאי שלכל מידה יש מקום. וגם הרב קוק מדבר על לנסר, אומר שתכלית המידות, הכרת שורשם, נסירתן, כלומר לנסר את המידות. התפקיד שלנו בעולם הזה זה לנסר את המידות, כלומר לקחת דבר טוב. הרי זה השם של מידה. מידה משקל ומסורה. כמה אתה לוקח כמידה? מהמידות הכי מרושעות שיש. אמרתי פעם, לצנות, לצתקה ופתי תארים. לצנות זה נכון אולי לצים שפטיים. זה... לצנות זה אין מידה יותר מושחתת ממנה, נכון? חז"ל אומרים, מסילת ישרים כותב, כמגן המשוח מלחמה. לצן הוא לא יודע לקבל. תחת גערה במבין, מהקוט כסיל מאה. לצנות אחת, זה לא כתוב בחזל. זה כתוב בחזל, אבל לא כתוב בשעת. זה כתוב ב... מביאים את זה בעלי המוסר. לצנות אחת דוחה אלף תוכחות. במי שזה כתוב תחת גערה במבין, מהקוט כסיל מאה. הכי דומה שיש. אבל מכל מקום, לצן לא מקבל מוסר. ולכן נכון אולי לצים שחתים. לצנות היא חמירה מאוד, ואף על פי כן אומרת התורה, כל לצנית אסירת לבר מלצנית עדי עבודה זרה. מותר להתלוצץ על עובדי עבודה זרה ולהגיד לו, קח את השינתיו, דחוף את העבודה זרה שלך לשינתיו שלך. כאילו יש מחלוקת אם זה המקום הישבן או... קיצור, אבל אתה רואה שמה, דרך אגב, למי שיש ממש חשק אז לקלל, זה המקור היחיד שמותר לקלל, אבל אתה רואה שגם הנקודה הזאת היא של לצנות, אומרת התורה, אם אתה לוקח אותה במידה הנכונה ובמקום הנכון, יש לה מקום. ופה הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעין היה. על הגמרא במסכת ברכות בדף זין כתוב שבלעם ידע לחשב את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. שואלת הגמרא, כמה תוכיח שהשם כועס רגע שנאמר כרגע בהפוך חיים ברצונו, או חווים מעט רגע עד יעבור זעם. אז השם כועס רגע, רוב הזמן חיים ברצונו, טוב, טוב גמור, אבל יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. אומרת התורה, כמה זה רגע? מביאה שני דעות, רגע כממרה, או כאמירת המילה רגע, או 1/8888 בשעה. וזמן הזה בלעם ידע לחשב אותו, את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. ועמי זכור נא מה יעץ בלק, קראנו את זה בפרשת, בהפטרה, נכון? במיכה כתוב זכור נא מה יעץ בלק, שבימים האלה שבהם בלעם ידע חשב את הרגע, בימים האלה גם רגע השם לא כעס. אומר הרב קוק, אם הקדוש ברוך הוא כועס רגע, זה בא ללמד אותנו בני האדם שיש מקום לכעס. נכון, לא הרבה, נכון, לעתים רחוקות, נכון, רק במקום צורך גמור, אבל הנה אתה רואה שיש מקום לכעס. איך אומרת הגמרא מסכת תענית בדף ד', תלמיד חכם שרתח או ראיתה הוא דקאמרה התחלה, התורה מרתיחה אותו. זה דברי הרב קוק. חשבתי שאולי יש מקום יותר קדום גם מהזוהר, יש אולי הכעסנים הראשונים. אני תמיד אמרתי את זה בהקשר לקינה, אבל בסוף זה טיפול בכעס. אפשר לראות שהנקודה הזאת של כעס, אפשר לראות את הנקודה הזאת של כעס במעשה שמעון ולוי. שמעון ולוי, נכון, בוישלח כתוב ששמעון ולוי הגיעו, שמעון ולוי הגיעו למצב כזה שהם מקסחים עיר שלמה על מה שעשתה. אני רק אזכיר רקע כללי, אולי יש חבר'ה שאני ישר מכניס אותם, לא יודע, צופים אולי, שזה אחו דינה אחותם הייתה אצל שכם בן חמור, בקיצור, והוא עשה במעשה שלו יעשה. אומרת התורה ששמעון ולוי מקסחים את העיר הזאת. בא יעקב אבינו ואומר להם, מה אתם עושים? מדוע אחרתם אותי להביא שני ביושב הארץ? ואנחנו מתי מעט וכו'. מה עונים לו שמעון ולוי? סליחה, אחזונה יעשה את אחותנו? ולכאורה, אומר אבני בצהל, הם מדברים פה באיזה דו שיח של חרשים. יעקב מדבר איתם טקטית צבאית והם עונים לו מוסרית, תורנית. אלא שהסיפור לא נגמר פה, הוא נגמר בויחי הדיאלוג. כשלפני מותו יעקב אבינו קורא לשמעון ולוי לפני מותו, אז הוא אומר להם את המשפט הבא, שמעון ולוי אחים, כלי חמס וחרותיהם, ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, אפיצם ביעקב וחלקם בישראל. אתה רואה שמה? שבעצם כעס וקינה במקום הנכון ובזמן הנכון, הרב נמצל ממשיל את זה לסלט. הוא אומר, סלט, אם תזרוק מלח, תזרוק לו מלח ככה בכמות מטורפת על הסלט, הרסת אותו. אבל אם אתה תפזר את המלח, אתה תרוויח שני דברים. א', הסלט לא מקולקל, וב', הוא אפילו יוצר איזה טעם טוב. ולכן כעס במקום ראוי, בזמן ראוי ובמקום ראוי, אז יש לזה אפילו ברכה. זה לא רק איזה תיקון, אלא יש בזה גם ברכה. כמובן, בגלל שאנחנו כבני אדם, ופה אני אתן לסייג את זה לצופים שבבית, בגלל שאנחנו... כמובן, בגלל שאנחנו לא יודעים מתי הכעס הוא ראוי ומתי הוא, מתי אדם יכול לקחת לעצמו את ממשלה לידיים, בגלל שהמידה הזאת היא מאוד מטרנית, היא מאוד מסוכנת, אז ברור שעדיף, יש לתעדף, יש להעדיף את זה שאדם לא ייחס. אבל אמרנו זה רק כרעיון, האם לכעס יש מקום בעולם? ככל הנראה שכן. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם לסיים בטיפול בכעס. אז תראו חברים, אז אני הרבה זמן, אני אתן חמש עצות, חמש עצות שכתובות אצל רבותינו, לא עצות מיוחדות מאוד. אז העצה הראשונה היא כמו שהזכרנו, זה ענווה. אם הטיפול, אם השורש של המחלה הוא הגאווה, אז ככל הנראה שהטיפול בה, הטיפול בה יהיה על ידי ענווה. ולכן רבותינו בכמה מקומות מזכירים את זה שענווה מרחיקה כעס. יש אולי את הסיפור הכי יפה על בנדרים, הגמרא שם מספרת על איזה יהודי בבלי עלה מבבל לארץ ישראל, התחתן עם בחורה תמימה, אמר לה בשלילי, יום למחרת החתונה אמר לו בשלילי שתי עדשים, הוא התכוון קצת, הגזורה בשלל הוא בדיוק שתיים. אמר לה, מה את עושה? אמרה לו, אישה עושה רצון בעלה. יום למחרת, אישה עושה רצון בעלה, אמר, וואו, עם מי התחתנתי? יום למחרת אמר לה, קחי שתי בוצינים, שברי אותם על הבבא. הוא התכוון להגיד, קחי שתי אבטיחים, שברי אותם על הדלת. היא לקחה שני בוצינים, נרות גדולים, השפה הבבלית הרמית הייתה שונה מהרמית הרמית ישראלית. היא לקחה שתי נרות גדולים, יצאה החוצה, ראתה את בבא בן בוטח, גדול הדור, עורך דין לשני אנשים, פפף, שברה לו את הנרות על הראש. אמר לה, מה את עושה? אמרה לו, אישה עשה רצון בעלה. אמר לה, אישה עשה רצון בעלה? היא רבה, היא רצון שיהיה לך שני בנים כמוני, גדולי הדור. ומפה רואים את הענווה הגדולה של בבא בן בוטח, שהרי אדם אחר היה מרים אותה טיפה לאוויר ובועט אותה מחוץ לגלקסיה. אבל אתה רואה שמי שחסין, מי שיש לו ענווה, אז הוא רחוק מהכעס. עוד דבר שחשוב לציין זה גם אמונה. הזכרנו את זה שזה פגם באמונה, גם כן נובע הכעס גם מפגם מאמונה. אז אולי אפשר לתת את הדוגמה לדוד המלך. דוד המלך הוא מלך שסבל המון, הוא מלך שעד גיל 30, עד גיל 30 חשדו בו כממזר, נכון? הוא אמר, הוא אומר את זה בתהילים, מוזר הייתי לחי ונוכי לבני מי. לא עד גיל 6, 7.5, עד גיל 30, עד ששמואל מושך אותו למלך, ואז הוא אומר, שום לו גבל פי ולא רמו עיניי. תראו כמה סבל הוא עובר. בשלושים שנה האלה, זה לא שהוא אכל דבש מהמשפחה שלו. זה, או קריאות נעצה. ממזר, והולכים. שיימינג, לא. ספורנו כותב, שלחו אותו ליער לראות צון, כדי שאוכלו אותו עריות ודובים. תבינו, כאילו, את הרמה. זה מזעזע. אבל רצו שדוד מורידים ולא מעלים, ימות. עד רבה היה מת, באים לבית כנסת, בורקסים, בצים כמו, נשמע את כולך, יש, דוד נפטר. זה השקפת עולם. מגיע גיל 30, רודף אחריו שאול. לא מספיק, רודפים אחריו סנהדרין. עשיר, אבשלום בנו רודף אחריו להורגו, שבפשט הפסוקים אין תיאורים יותר מזעזעים מזה. לוקח את הנשים שלו, שוכב את הפילגשים שלו, שוכב איתם בעליית הגג לבטל את מלכותו. דוד במנוסה, בדרך שמי בן גירה מסכל אותו באבנים, מקלל אותו כללה נמרצת. כל החיים חשבתי נמרצת, כללה מטדי, יציאה מזרחי, ירושלים מלחמה. אומרת התורה, נמרצת גמרא מסכת שבת קופי, נמרצת ראשי תיבות, נואף מואבי רוצח צורר תועבה. אמרנו, נואף אתה, מואבי אתה, צורר אתה, רוצח אתה, תועבה אתה. אבישי בן צרויה, אסר צבאו של דוד, היה ליד דוד, אמר לו דוד, לרסס אותו, אתה לא צריך להגיד כן, סמן לי כפרה. מה אומר לו דוד? מה לי ולכם בני צרויה? השם אמר לו כלל, איני שמות היום בישראל. בעצם אתה רואה שמה? שמישהו יש לו אמונה, השום דבר לא מוציא אותו מהכלים. זה השם אמר לו כלל. ברור ש... ברור שאנחנו עובדים לפי הכלים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים של ההשתדלות בעולם. אבל לא יזיק לבן אדם אמונה כדי להתרחק מהכעס, בסדר? נקודה שנייה, נקודה שלישית שאנחנו... אז אמרנו ענווה, אז אמרנו אמונה, אז הנקודה השלישית שאנחנו רוצים לומר זה, זה סבלנות. יש סיפור בספר חסידים, טוב אולי אני אסיים בסיפור הזה, אני... את השאר אני רק אגיד במשפטים, אבל יש עוד סיפור, בזה נסיים. בספר חסידים מובא מעשה. סיפור מטורף בספר חסידים על, על, אבא אחד שלפני מותו ציווה לבן שלו, אמר לו בני חביבי לאיש ולבי צווה אחת יש לי לתת לך, שאם אי פעם תכעס אל תעשה עם הכעס שלך דבר, תשאה אותו לילך, לילה אחד. במחורת תשרוף ערים, תערוס קשרים, תעשה מה שאתה רוצה. תחריב ממלכות. רק תעשה טובה. לילה אחד תשאה את הקהל. והבן הזה שמע לצוואת אביו. אמר לו, בטח אבא, כל מה שתאמר לי. נפטר האבא לבית עולמו, ואותו הבן הגיע הזמן, הגיע למועד פרקו, נסע אישה. אבל המצב הכלכלי שלו לא היה בכי טוב. אז הוא נאלץ ללכת לסחורה. פעם הולכים לסחורה, הולכים שנים. הוא חוזר אחרי כמה שנים ומוצא איזה נער מלטף את השיער של אשתו. כבר חשב להוציא חרב בינר תיקה להרוג את אשתו, את הנער, ולאבד עצמו לדעת, אבל נזכר בצוואת אביו החסיד. אז הוא ישן באחד מהגנות והפרדסים. למחרת השמש מכה אותו, רוצה ללכת לישמח משה. הולך לתפילה, אמר יאללה, נו, שחרית, אחר כך נרצח. סגר, בוא נעשה שחרית קודם, שיהיה סייעת הדשמיה. נרצח בסייעת הדשמיה. בקיצור, הוא מגיע לשם לתפילה, והגבאי אומר לו אותו נער, לך תנשק את ידי אביך, לא הוא עשך, ויכונן נקה. והבין אותו אדם כמה אביו מנע אותו מלבוא בדמים, שהרי אותו אדם, אותו נער שניטף את צייב אשתו, היה לו פחות ולא יותר הבן שלו. רק הוא לא ידע את הדבר הזה. ולכן באה התורה ואומרת סבלנות. אל תהיה אימפולסיבי. תגיע למצב כזה שאתה מחנך את עצמך. אתם יודעים, מידות, קשה לנו לשלוט על דבר, על מה כן, על הפרשנות של המידות, זה כן תלוי בידיים שלנו. ואת הפרשנות אנחנו כן יכולים לדחות. יכול להיות שאת הכעס הראשוני יהיה קשה לנו, את הזיק של הכעס הראשוני יהיה קשה לנו לבטל, אבל את הפרשנות, יש בספר חסידים עוד דבר, שתיקה, אני עכשיו את השאר אומר רק במשפטים, כי אני צריך לזוז. ספר חסידים מביא שהשתיקה מבטלת את הכעס. עוד לא ראינו בן אדם, הוא אומר, שתק, אני אקרא אותך. סליחה, הדיבור, כן, הדיבור בלחש. השתיקה מבטלת את הכעס, כך כותב ספר חסידים, כך כותב איגרת הרמב"ן. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, בכל אדם ובכל עת ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה וכו'. עוד דברים יפים, מומנטום, לא כועסים בזמנים כועסים. יש פותר משלה, החכם מכל אדם כותב, שלמה המלך פותר מים ראשית מדון, ובעת נתגלה ריב נטוש. אם אתה נמצא בחדר שלך בישיבה וחבר שלך מתגרה בך, יש שני אופציות: או מלחמת קריות, או מלחמות קטלות חרבות, או ובעת נתגלה ריב נטוש. אומר לך שלמה המלך, לך לפני שהמצב יחמיר. ולכן גם זה חשוב. יש עוד הרבה עצות, עיניים טובות, אבל בעזרת השם אני חושב שמצינו להיום. יהי רצון אולי לזכור כמה דברים מיוחדים מהשיעור. הייתי מסיים בהם, אולי לזכור שבסוף אנחנו בני האדם, וכל נפילה, אני אגיד שני דברים שהם משלימים זה את זה. א', אפשר לתקן את זה. כלומר, גם בן אדם כעסן גדול יכול להיות כעסן קטן, וכעסן קטן יכול לא לחוס בכלל. זה בר תיקון. הרמב״ם קורא להלכות המידות שלו הלכות דעות, לא סתם, כי הרב קוק, זה חידוש של הרב קוק, כי הכל מתחיל מהדעת, ועם דעה נכונה והשקפה בריאה, אדם יכול לתקן כל מידה רעה. נכון, זה לא קל. הגרא אומר, אפשר לתקן, אפשר לסיים, יותר קל לסיים את השס 100 פעמים מאשר לתקן מידה, אבל מצאנו אצל גדולי ישראל ובכלל אצל אנשים